147 פסוקים בפרשת פנחס, מתוך 168 פסוקים בכל הפרשה כולה, עסוקים בהערכה רבה מאוד בשתי פרשות ארוכות, שבעצם לכאורה אינן מהותיות לכאורה לפרשה עצמה. הארוכה הזאת, הראשונה שבהם, האחרונה בפרשה, היא פרשת המועדים, או בלשון חז"ל, פרשת מועדות של חומש הפקודים, והראשונה בפרשה היא המפקד וחלוקת הארץ. כל הפרשיות הגדולות של פנחס ומינויו של יהושע, נוצלופחד, כל הפרשות האלו נמצאות בפסוקים הבודדים שמחוץ לרשימה הארוכה שמנינו עכשיו. והפעם אני מבקש לעסוק באמת בשתי הפרשות האלו. פרשיות שפחות עוסקים בהן, מפני שהן נראות פשוטות. במפקד בעצם יש רק מפקד, אין הרבה חידוש. ובמועדים, לכאורה, יש כאן חזרה, עם תוספת של הקורבנות המסוימים ששייכים לכל מועד ומועד. השאלה הראשונה שמטרידה את חז"ל היא, מדוע חילקו בתורה את פרשת המועדות וחזרו עליה כמה פעמים? אני אתן תזכורת. פרשת המועדות, אנחנו קוראים לפרשה שלימה שעוסקת במועדות לפי סדרם. היא תתחיל תמיד בשבת, תעבור להמשך המועדים ותעסוק בהם לפי הסדר עד סיום מועדי השנה. יש עוד פרשות שמביאות בפסוק אחד, שלוש רגלים, בפרשת משפטים בשמות, במקומות נוספים, אבל פרשות שלימות שעוסקות במועד, ישנן שלוש. הראשונה נמצאת בספר ויקרא, באריכות בפרשת אמור. השנייה נמצאת אצלנו בפרשת פנחס, והשלישית נמצאת בספר דברים בפרשת ראה. וחז"ל הוטרדו מהשאלה מדוע חילקו והזכירו את המועדות שלוש פעמים. במקור הראשון מופיע כך: בשלושה מקומות זה ספרי בספר דברים על הפרשה השלישית בראה. בשלושה מקומות מזכיר פרשת מועדות. בתורת כהנים מפני סדרן. בחומש הפקודים, ספר במדבר שנקרא כך, ועוד נגיע היום לשם הזה של הספר, מפני קורבן, בגרסה אחרת שם מפני קורבנן. במשנה תורה, בספר דברים, מפני הציבור. מה פירוש מפני סדרן? מפני סדרן פירושו סדר השנה. ובאמת בפרשת אמור לא מופיעים המוספים של החגים. הקורבנות המיוחדים לכל חג וחג, מוספי עצרת, מוספי ראש השנה, המוספים המיוחדים לכל חג וחג לא מופיעים בכלל. אז למה באה פרשת המועדות? מפני סדרן, סדר השנה. הנושא השני שיש בפרשת המועדות שרוצה התורה ללמד אותנו הוא את נושא הקורבן. יש קורבנות בכל מועד, ולכן בפרשת פנחס אצלנו יש פירוט מדויק עד הסוף. גם באיזה יום חל איזה קורבן. לכן הקריאות שאנחנו נקרא בתורה בחגים על הקורבנות יהיו מפרשת פנחס שלנו. בסוכות נקבל בכל יום את הקורבן עם העלייה והירידה במספרים בכל יום ויום. ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי. זה לא יהיה בפרשת אמור, בויקרא, זה יהיה רק אצלנו, ולזה חז"ל התכוונו כשהם אמרו, מפני הקורבן. במשנה תורה, מפני הציבור. מה זה נקרא הציבור? כאן הערה מעניינת מאוד בספרי, ללמדך ששמע משה סדר מועדים מסיני, ואמרה לישראל וחזר ושנאה להם בשעת מעשה. אמר משה, וזהירים להיות שונים בעניין ודורשים בו. זאת נקודה שנטפל בה בעזרת השם בספר דברים כשנגיע, כי היא מהווה גם איזשהו הסבר לכל עניינו של משנה תורה. שם זה העניין של להסביר את הדברים לציבור. לחזור על הדברים, ללמד אותם את הציבור, זה לא העניין הראשוני, אלא הפגישה של התורה עם הציבור. הועיל משה ביאר את התורה הזאת בעבר הירדן לימור. זה ספר דברים, זה משנה תורה. השאלה שאותי מטרידה כאן היא שאלה נדמה לי שעולה מאליה. בחומש הפקודים מביאים את כל פרשת המועדות שוב מפני הקורבן. והזכירו את פרשת המועדות בספר ויקרא. האם לא היה הרבה יותר פשוט ומתאים והגיוני ושייך שבספר ויקרא, בספר הקורבנות, יעסקו גם בקורבנות של המועדות? איזה עניין יש לחלק את פרשת המועדות לשניים, להכפיל הרבה מאוד פסוקים, לחזור ולהזכיר את כל המועדות, ולהגיד בסוף ספר במדבר את המועדות לפי עניין הקורבנות? הרי זה לא שפרשת המועדות הובאה בפעם הראשונה במקום שנושא הקורבנות הוא לא רלוונטי. זהו ספר הקורבנות, שם עסוקים בקורבנות. אז לא די שלא הכנסתי שם את נושא הקורבנות, כאילו הוא נפרד מעצם המועד. אבל במה אני עוסק במועד? בשמחת המועד, בסדר השנה ובקורבנות המועד, בתפילות המועד. אז מדוע זה לא מופיע יחד? ולא די שזה לא מופיע יחד ולא מופיע במקום הטבעי לזה, אלא שאני מכפיל את פרשת המועדות בהמון פסוקים, וממקם אותה במקום שהגיע הזמן בעצם לשאול, למה זה מתאים הנה בכלל? אדרבה, מה שהסבירו לנו חז"ל בספרי, רק עושה לנו יותר קשה. הקורבן מתאים לשם, זה ברור. לכאן לא ברור בכלל מה זה מחפש. זה לא קשור לא לפרשה שלפני, לא לפרשה של אחרי. איך זה נכנס הנה בכלל? מה עניינם של קורבנות המועדים לכאן? להזכירנו, אנחנו נמצאים על מפתן הכניסה לארץ. הפרשה שקדמה לזה היא בקשתו של משה למנות מנהיג לישראל. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. ממנים את יהושע, גומרים את חלוקת הארץ והנחלות, ואז עוברים פתאום לפרשת המועדות. ועל זה אומרים שזה מפני הקורבן? זה מתאים לכאן, זה מתאים לשם. אלה דברי חז"ל והקושי שבהם נדמה לי ברור מאליו. חז"ל אגב במקום אחר בספרי, ניסו באמת להבין למה זה נמצא פה. כלומר, מה שהם ענו עד עכשיו זה למה צריך פעמיים פרשת מועדות. פעם אחת מפני סדר השנה ופעם אחת מפני הקורבן. עדיין לא הבנו למה אי אפשר לעשות את זה יחד. ודאי למה לא אי אפשר לעשות את זה בויקרא יחד. אבל עכשיו הם שואלים שאלה פרשנית מקומית. למה באמת פרשת המועדות נכנסת הנה לתוך פרשת פנחס? מה זה מחפש כאן? אז הם עונים את התשובה הבאה במקור 2. אני מזכיר, כשאני מדבר על נכנסת הנה, אני לא מדבר על פסוק כמו בפרשת משפטים, שבאמצע פתאום מכניסים פסוק לגבי רגלים. שני הפרקים האחרונים, כ"ח, כ"ט ותחילת למד, כולם עסוקים בפרשת הקורבנות לפרטיה של המועדים. למה זה כאן? ענו חז"ל את התשובה שנמצאת במקור 2. תשובה שאגב רש"י נאלץ להכניס אותה בתוך הפרשנות על הפרשה, מפני שגם הוא התקשה במה זה עושה במקום, איך זה נסמך. והוא מביא את דברי חז"ל האלו, אני מביא אותם במקורם. מדבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל וגומר את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. אני מזכיר, לפני שעוברים למועדים, יש שם את פרשת התמיד, אחריה את פרשת ראש שבת, אחריה ובראשי חודשיכם, פרשות מאוד מוכרות מקריאות התורה הקבועות, וביום השבת שני הכבשים, אחר כך ובראשי חודשיכם תקריבו, ואז עוברים לפרשת המועדות, בראשון ב-14 יום לחודש, עוברים לפסח, שבועות וכו'. ובסוגריים אגב, זה שפרשת התמיד נמצאת פה זה קושי נוסף. כי פרשת התמיד כבר כתובה בתורה בפרשת תצווה בספר שמות. מה צריך לכתוב אותה שוב כאן? וכל הראשונים נתחבטו מה זה עושה פה. אומרים חז"ל במקור 2. למה נאמר? למה נאמר זה בעברית שלנו מה זה עושה כאן בפרשה. לפי שהוא אומר אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אנחנו כבר מרגישים מדברי חז"ל שהם הולכים לעשות לנו עכשיו מדרש שנובע מסמיכות פרשיות. הפרשה הקודמת עסקה במינויו של מנהיג, בבקשתו של משה למנות מנהיג לישראל. למשה נאמר שם עלה אל הר העברים וראה, ושמה לא תבוא. ואז משה רבינו הדבר הראשון שהוא מבקש זה יפקוד השם אלוקי הרוחות מישהו שכן יביא אותם. לפי שכל זה נאמר, עכשיו באה פרשת המועדים. למה? משל למה הדבר דומה? משל נפלא. למלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם. הייתה מפקדתו על בניה. אשתו של המלך נפטרת, ולפני שהיא נפטרת על מיטת מותה, היא פונה ונותנת לו צוואה. ואומרת לבעלה, המלך, אדוני המלך, אני מצווה אותך על בניי. אמרה לו, בבקשה ממך, היזהר לי בבניי. תשמור על הילדים. עכשיו, אמא לא נמצאת, תשמור על הילדים, היזהר לי בבניי. אמר לה, עד שאת מפקדתיני על בניי, פקדי בניי עליי, שלא ימרדו בי ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. אווירה די מוזרה בבית הזה. עד שאת היא על מיטת חוליה, היא הולכת למות. אמרה לו, אני מצווה אותך, היזהר לי בבניי, זאת הצוואה שלי. אמר לה, לי את אומרת צוואה כזאת. תקראי לילדים ותני להם צוואה שישמרו על הכבוד כלפיי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. קודם כל בנמשל, כדי שנבין, משה הוא האישה. והקדוש ברוך הוא הבעל, המלך. וישראל הם הילדים. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מפקדני על בניי, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, פקוד בניי עליי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון, ושלא ימירו את כבודי באלוהי ניכר. ראשית צריך להבין מה המתח. למה זה מתאים לפרשה עכשיו? איפה בדיוק בפסוקים האחרונים מוכח איזה מתח שיש? זה מדרש שהיה בנוי בעצם צריך להיות על איזושהי מתיחות שאנחנו רואים במקראות. והיא לא קיימת. ההפך, המגיפה נעצרה בדיוק עכשיו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתו מעל בני ישראל. רגע די רגוע, יש מפקד, בנות צלופחד, כן בנות צלופחד דוברות. הארץ מחולקת, ואז עלה אל הר העברים, והבקשה של משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות. אז עד שאתה מפקדני על בניי, יפקוד בניי עליי. מה הסתירה? ובעיקר, מה הקשר לפרשת המועדים דווקא? אז תאמר את כל התורה כולה. תאמר בפסוק אחד, פקוד בניי עליי, שימשיכו לקיים את התורה. פרשת המועדים? עניינה הוא פקוד בניי עליי שלא יבזוני, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון ושלא ימירו כבודי באלוהי ניכר. זה עניינה של פרשת מועדים דווקא. שני מדרשים ששניהם באים להסביר ועל פניהם נראים קשים מאוד. הראשון הוא הסבר כללי. למה נכתבה פרשת מועדות בכלל בספר במדבר? התשובה הייתה בשביל הקורבן. השאלה שלנו היא שוב, למה הקורבן שייך הנה? ולמה צריך לחלק בפרשת מועדות ולהמתין עם הקורבנות עד כאן? השאלה השנייה הייתה מקומית, מה מחפשת פרשת המועדות פה? ועליה באה התשובה במשל, פקוד בניי עליי לפני שאתה מפקדני על בניי. וגם פה, מה קרה? מפני מה? מה יתרחש שצריך לומר כך? וכיצד בפרשת המועדים זה יבוא לידי ביטוי? נדמה לי שכדי להבין את הדברים, צריכים לחזור לפרשה השנייה, הראשונה בפרשה הארוכה הזאת, פרשת המפקד וחלוקת הארץ. אבל לפני שניכנס לפרשת המפקד וחלוקת הארץ, אני רוצה לראות את המכלול של ספר במדבר שאנחנו עומדים כבר לקראת סיומו, מתוך דברי חז"ל במקור שלוש. דברי חז"ל במקור שלוש ודברי הנציב מוולוז'ין עליהם במקור הבא. אמר רבי סימון, חמש פעמים כתוב כאן אורה. כאן הכוונה היא בפרשת בראשית, בפרשה של יהי אור. ויהי אור, מופיע שם חמש פעמים אור. כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוהים יהי אור כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את עולמו. ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות, שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה. זה מדרש מאוד מעניין שצריך לפעם לראות אותו על המכלול של כל הספרים, איך האור בעולם מתפתח דרך המשכיותה של תורה בעולם. וירא אלוהים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות. עכשיו העיקר לענייננו הפעם. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, כנגד ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. מדרש מאוד מעניין, שכשהוא מגיע לספר במדבר, לא נכנסתי בכלל לנושא של ספר דברים, כי זה נכנס לאיזושהי הסתבכות שם בתוך המדרש, שקשור לכל המכלול של אור ויהי אור בכל חמישה חומשי תורה. מהו ספר במדבר? ספר במדבר, באותה התפתחות של אור בעולם, יוצר הבדלה בין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. איך זה מתחבר לדברים הקודמים? ספר בראשית כתוב שנאמר עליו יהי אור כי בו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. זה נושא כללי, בריאת העולם. בספר שמות יוצאים ישראל מאפלה לאורה. ביציאת ישראל ממצרים לא רק יציאה לאומית של ישראל יש, אלא העולם עצמו מתקדם משהו. ספר ויקרא מלא הלכות רבות. המדרש רוצה להראות שההלכות הרבות האלה מפיצות איזשהו אור, שצריכים להבין אותו. אבל מה קורה בספר במדבר בהתפתחות הזאת? מבדיל בין האור ובין החושך, בין דור יוצאי מצרים שכנראה נקרא אור, לדור באי הארץ שכנראה נקרא במדרש הזה באופן המאוד לא מחמיא בפשטות בשם חושך. או להפך, מישהו כאן אור ומישהו כאן חושך. יש כאן שתי אפשרויות בהבנה. אם הולכים לפי הסדר והבדל אלוקים בין האור ובין החושך, אז האור הוא קודם כל יוצאי מצרים, ואחרי זה באי הארץ. התחושה הראשונית שזה הפוך היא, מפני שאנחנו יודעים שדור יוצאי מצרים מאנישים, והם נשארים במדבר, ובמדבר הזה איתמו ושם ימותו. הנציב מוולוז'ין, בפתיחתו לחומש במדבר, מתמקד בשורה הזאת במדרש. ואגב, השורה הזאת נוגע בפרשה השנייה שלנו, בפרשת פנחס. כל החומש הזה נקרא, בפי חז"ל, חומש הפקודים. חומש הפקודים או חומש הפקודים אומר שבתוך החומש הזה מופיע המפקד. אבל בשמו כתוב שלא פעם אחת מופיע המפקד, אלא המפקד הזה מופיע יותר מפעם אחת. הוא מופיע בפעם הראשונה בפרשת במדבר, הנה הוא מופיע בפעם השנייה בפרשת פנחס. מה שמטריד את הנציב מוולוז'ין, זאת שאלה פרשנית יסודית מאוד. המפקדים של דור המדבר, של תחילת שנות ה-40 ושל סוף שנות ה-40, נראים דבר מאוד פרוזאי, מאוד חשוב, אבל אם היינו מבקשים למצוא איזושהי נקודה בסיסית שמאפיינת את הספר, מן הסתם היינו הולכים לדברים אחרים לגמרי. היינו עוסקים במרגלים ובמתוננים ובויהי בנסוע, והיינו עוסקים בקורח ועדתו, והיינו עוסקים במי מריבה ובבלק ובמטוב ועליך יעקב, ולא בפעמיים שבהם מנו את ישראל, ובמספרים יש הבדל של 100 או אין הבדל של 100, ובהערכה רבה כל כך בתורה. והשם שנתנו לחומש הזה הוא על שם המפקדים האלה, חומש הפקודים. טוען הנתיב בפתיחה מאוד יסודית במקור 4 את הדברים הבאים. זה הספר נקרא בפי התנא רבי חנינא בן גמליאל במסכת סוטה חומש הפקודים, וכן כתב בעל הלכות גדולות. ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפקודים שבזה הספר, לא חומש המפקד, אלא חומש הפקודים. ושני הפקודים האלה נרשמו יותר משערי דברים שמיוחדים בזה הספר, כמו המרגלים וברכת בלעם ועוד הרבה. משום, כאן אנחנו מגיעים לעיקר. בעיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. אני חוזר ומזכיר את המדרש. המדרש לא מדבר רק על ספר במדבר, אלא על ההתפתחות שהתרחשה באור העולמי בכלל, עם ההבדל בין דור יוצאי מצרים לדור באי הארץ. עיקר הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. מן הדרך שהלכו במדבר, שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת, שהלך לימין משה, שלא ניכנס למושג הזה, הוא מושג קבלי שאפשר להבין אותו גם בפשטות אם הנציב מביא אותו כאן, אבל הכוונה ברורה בהמשך, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. מן וענני כבוד וניסים וכל המערכת שאפשר לזוז איתה היא מערכת אחת ניסית ארוכה. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע, בסתרי השגחת מלכות שמיים בעזרת השם. וזה השינוי התחיל עודם במדבר בשנת ה-40, כמו שביארנו בפרשת חוקה. בשנת ה-40 מתים אהרון, מרים, זו שנה אחת שבראש חודש ניסן מתה מרים או בן ניסן, ובראש חודש אב, כך יתברר בפרשה הבאה, מת אהרון, ובסוף אותה שנה ה-40 מת משה, וענני הכבוד מסתלקים, ומי הבאר מסתלקים, והכנעני מלך ארד שומע ומתחיל במלחמות, ופתאום הכל עובר לשיטות אחרות. סיחון ואוג נלחמים, ומול אדום צריכים לבוא במסעים ומתנים דיפלומטיים, כל המהלכים משתנים. כל המהלכים שבתחילת הדרך היו שונים לחלוטין. כשהכנעני מלך ארד הופיע במהדורה הראשונה של דור המדבר, הוא הופיע כעמלק ברפידים. שם הדרך הפעולה הייתה אחרת לגמרי. משה עולה לגבעה, הוא מרים את ידיו, מזה אחד ומזה אחד, אהרון וחור תומכים, וידיו של משה לא עושות מלחמה ולא שוברות מלחמה, אלא ישראל מסתכלים כלפי מעלה. כך עוברים את הים וכך עוברים בחורבה, וכך כל המערכת נמשכת. והנה מגיעים בשנת ה-40, לדרך חדשה שבה תופיע ההשגחה האלוקית בעולם. הדרך הארצית, הריאליסטית, המציאותית. סיחון ואוג ואדום ומואב וכולם עומדים בדרך. וצריכים לפנות אל אדום, ואם אדום לא נותן אז צריכים לעשות עוד סיבוב ואחר כך עוד מהלך. וכל המהלכים האלה מתחילים מציאות חדשה. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך, לפי ההכרח, כמו שבארנו שם. אני רק במילה אחת אומר, הנציב מחדש חידוש נפלא בפרשת המטה במי מריבה. כאשר השתמשו במטה בתחילת דור המדבר, זה היה כאשר משה היה צריך להקות על הצור, מיד לפני המלחמה עם המלאק ברפידים, הגיעו לרפידים ולא היו מים לשתות. והעם אמר, ומים עין לשתות, באותה לשון. ואז משה לקח את המטה ונצטווה להקות בצור. הפעם הוא לוקח את המטה ומצטווה לדבר אל הסלע. והנציב טוען שכל התפקיד של משה שבו הוא חטא ולכן הוא לא נכנס לארץ היה תפקיד פשוט. לקחת את המטה הניסי ולהראות שמכאן ואילך לא משתמשים בדרך הזאת. לוקחים את המטה ביד אבל לא משתמשים בו. מכאן ואילך מדברים, מתפללים, והיה עם שמוע תשמעו, פונים לשמיים ופועלים בארץ. אין יותר את המטות שנהפכים מנחש למטה, אין את המטות שקוראים את הים, אין את המטות שמעבירים בחורבה. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, אבל אתה לא רואה את זה באותה צורה. עד היום הסדר האלוקי היה שאתה קם בבוקר ופותח את האוהל ורואה את הקדוש ברוך הוא נותן לך את הארוחה היומית לפי מה שאתה זקוק. וביום שישי את שתי הארוחות. מהיום אתה אמור להיפגש עם ראייה חדשה לגמרי. דור באי הארץ. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לעת הצורך לפי ההכרח כמו שבארנו שם. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר. המעבר מהמהלך הזה למהלך הזה הוא מרכזו של הספר. אמרו חז"ל בבראשית רבה פרשה ג' שציטטנו מקודם, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. והנה הנציב מסביר את מה ששאלנו מקודם, מי האור ומי החושך. ובהליכות יוצאי מצרים, בדור הראשון, אז היה אור. למה? כי אור השגחת השם הופיע לעין כל, שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה, וכל העולם רואה. שמעו עמים ירגז ונחי לחז ויושבי פרשת, הכל ברור. עומדים לפני הים, מצרים מאחורה, ולכל ילד ברור. וירא העם את השם. ויראו העם את השם. יש ראייה ואז יש מורה. ויאמינו, ואז יש אמונה. אבל לא כל ההיסטוריה תמשיך כך. לא כל המהלך יימשך כך. מה עכשיו יקרה? מה שאין כן בהליכות באי הארץ, הייתה השגחה מחוסה, ורק המבית בעין יפה, היה מרגיש בה כמו ההולך בחשקת הלילה. אז מי זה החושך? דור באי הארץ. או רק לפרקים היה נרגש ההשגחה לעין כל, כמו אור הברק המאיר את חשקת הלילה. ואז במהלך הזה עובר ספר במדבר מתחילת הדרך לסופה של הדרך. החושך הוא בעצם הכוח שלנו לגלות את האור במה שנראה חושך. זאת התקדמות. דור יוצאי מצרים רואה את האור מופיע. דור באי הארץ אמור לראות את האור מתוך החושך. דור יוצאי מצרים אמור רק לדעת שכשרואים את משה על הגבעה, אז מה שעושה יהושע שם למטה שחולש את עמלק ואת עמו לפי חרב מותנה ישירות במה שקורה שם על הגבעה. הכל ברור. אבל עכשיו עומדים להיכנס לארץ. ואפשר לפרש את הכל באופן כל כך ריאליסטי. כל כך פשוט. הכל יתפרש באופן קרקעי וארצי ומלחמתי ודמוגרפי. ויהיו בירורים של יחסי כוחות ארציים, וכך צריך שיהיה. מכאן ואילך אי אפשר לנהל מלחמה עם הרמת והורדת ידיים. מלחמה צריך לנהל עם רכב וסוסים. וקרקע צריך לגדל בגידולי קרקע. וארץ צריך לנהל כמו שמנהלים ארץ. וכל המתח של ספר במדבר הוא חוסר החשק להיכנס למציאות הזאת. כל החשק של המרגלים הוא להישאר במציאות הזאת של האור, של כבוד השם בבריאה, ולא להיכנס למציאות של התמודדות עם בני ענק ונפילים. בטח שאפשר להיכנס לחברון ולבוא עד חברון ולהוציא מחברון את הכוח ואז לראות בסוף את האור. אבל הרבה יותר פשוט לעשות את זה כשפותחים את האוהל ורואים את המן. ולכן יש שאיפה מתמדת לא להגיע לכאן. דור יוצאי מצרים ודור באי הארץ הולכים בסדר של 40 שנה. והקדוש ברוך הוא מבדיל בין האור לבין החושך. בלשון של הנציב, בין האור המתגלה בפשטות לבין האור המתגלה בחושך. בין האור המתגלה בנס לבין האור המתגלה בטבע. כשמגיעים למציאות הזאת, מגיעים להתמודדויות חדשות. זה סגנון חדש של התמודדויות עם עבודת השם. על מפתן הכניסה לארץ מופיעות שתי פרשות. חלוקת הארץ בפרשת המועדים. אם נספיק בשבוע הבא ניכנס לעוד פרשה אחת שמוזר מאוד מה היא מחפשת פה בהלכה, פרשת נדרים. כל השאר קשור לתוך חלוקת הארץ. הרי מקלט, הכל קשור לסדר הערים. גם פרשת נדרים של פרשת מטות משונה מאוד בתוך המהלך. מה עושים כאן פרשת המועדים? בפרשת נדרים שאליה ניכנס בהמשך, ננסה להבין עוד מתוך חלוקת הארץ. בעברית אחרת, מה שאני חותר עכשיו להגיע אליו, הוא בעצם שהתורה מבקשת לגלות לנו עכשיו איך מתמודדים עם האור בחושך. איך אמור להתמודד דור באי הארץ עם הסכנה הגדולה ביותר שאורבת לפתחו. כשתיכנסו לארץ, כבר לא כל כך תראו את הקדוש ברוך הוא בעיניים. כשהייתם במדבר וראיתם את מקושש העצים ביום השבת, כל אחד היה יכול לקחת את האצבע ולהצביע על זה שמורד בקונו. כי הרי כל אחד ראה ליד האוהל את לחם המשנה ביום שישי. ופתאום קם אחד והולך נגד המציאות ומקושש עצים ביום השבת. כשתגיעו לארץ זה יהיה הפוך. כשתגיעו לארץ קשה מאוד יהיה להראות באצבע איך השבת והקודש ברוך הוא נמצאים כאן בקרקע. אפשר יהיה לראות את זה אם רואים את העומק, אבל אחרת לגמרי. הצורה הניסית הקלה תהיה הרבה יותר קשה, ויותר ויותר יבואו ויגידו לך, תראה, תוכיח, נמצא. והקושי הזה הוא הקושי שעומד לפני דור באי הארץ. עד שאתה מפקדני על בניי, פקוד בניי עליי. עכשיו אני דואג שהבנים שלי לא יראו אותי. אתה דואג שאני לא אראה אותם? אתה דואג שאני אשכח את בניי? לי יש סיבה לדאוג שבניי ישכחו אותי? הם ייכנסו לארץ ויסבירו ששם, בחוץ לארץ, זה ברור שהיה צריך לשמור על הייחוד. אבל כאן בין כה וכה אנחנו פה ביחד. אני דואג עכשיו שבניי לא יבזו אותי, לא שאני אשכח אותם. אני לא מושפע מהמעבר מדור המדבר לדור יוצאי מצרים לדור באי הארץ. מה אתה עושה איתם עכשיו? איך הם עכשיו יבינו את הדרך החדשה בעבודת השם? ואז באה פרשת חלוקת הארץ. בפרשת חלוקת הארץ, שנראית שוב פרשה מאוד מאוד פרוזאית, אני מבקש לגעת בנקודה אחת פשוטה שכמעט לא נוגעים בה, אבל היא הנקודה הפשוטה ביותר שצריכים לדעת אותה. איך מחלקים את הארץ? מקור 5. וידבר השם אל משה לאמור. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. אנחנו עוסקים עכשיו פשוט בחלוקת הנחלות. אני עוזב את הכל ועוסק רק בחלוקת הנחלות. מה כתוב בפסוק שקראנו עכשיו בפסוק נ"ד, איך מחלקים את הנחלות? פסוק מאוד פשוט. לפי גודל. לרב תרבה ולמעט תמעיט. אז אם בא אליי ראובן ושמעון, ולראובן יש בן אחד ולשמעון יש 9, אז לראובן אני צריך לתת חלק אחד מתוך 10, ולשמעון אני צריך לתת 9 חלקים. נכון? ככה בפשטות. אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו. עכשיו אני כבר לא מבין כלום. מה פירוש לשמות מטות אבותם ינחלו? שראובן ושמעון זה אותו דבר. אז ראובן מקבל 1 ושמעון 1. אז זה חצי חצי. אז בפסוק נ"ד כתוב שאני נותן לפי המעט והרב. בפסוק נ"ה כתוב שאני נותן לפי האבות. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. והפסוק נ"ו ואמר, הגורל יסביר איך מחלקים בין רב למעט. סוגיה ארוכה מאוד מאוד יש במסכת בבא בתרא, בפרק יש נוחלים, שעוסק בנחלות ובחלוקת הארץ, ובצורת הנחלות והירושות, ואת מסקנת הסוגיה מביא רש"י על הפסוק, כדי להגביר את הקושי שיש בו. לשמות מטות אבותם. אלו יוצאי מצרים. דיברנו הרגע על דור יוצאי מצרים. אגב, מאוד מעניין. יוצאי מצרים האלה זכו להיכנס לארץ? לא. למה לא זכו להיכנס לארץ? כי הם חטאו בחטא המרגלים. כלומר, בעצם מה כתוב בתורה? שהם, אין להם שום רלוונטיות לנחלת הארץ. אבל כשהבנים יחלקו את הארץ, הם יחלקו את זה על פי איזה שמות? של האבות. מי זה האבות? אלה שבכלל אין להם זכות לחלק את הארץ. חלוקה מאוד מעניינת. ראובן ושמעון, שנולדו במדבר, והם דור באי הארץ, והיו להם שני אבות, שהיו באותו הלילה של הבכי הנורא, והוציאו את דיבת הארץ רעה עם כל העם, יחלקו את החלק שלהם בארץ על פי מה ששייך לדור יוצאי מצרים. מוזר. אבל איך זה יתרחש בדיוק? אז עכשיו קצת חשבון. שינה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה. הדברים שרש"י מביא כאן אינם לשונו אלא לשון הגמרא. זאת נחלה משונה. נחלה, הכוונה היא כאן הנחלה, צורת הורשה מוזרה מאוד. מכל הנחלות שיש בעולם. שכל הנחלות הירושות, החיים יורשים את המתים. ככה אני יודע שיורשים. חי יורש מת. וכאן מתים יורשים את החיים. מה פשט? איך מת יורש חי? הנה ההסבר. כיצד? שני אחים מיוצאי מצרים, שהיו להם בנים בבאי הארץ. ככה יערך הרישום בטאבו. בכניסה לארץ, על פי העקרונות הבאים, והעקרונות כאן הם יסודיים מאוד. שני אחים מיוצאי מצרים, ראובן ושמעון, היו להם בנים בבאי הארץ, כלומר הם עצמם מיוצאי מצרים. זה לא יהושע וכלב היחידים שזוכים להיכנס, אלא הם לא זוכים, הם חטאו. לזה אחד ולזה 3. עכשיו, יש לזה מיוצאי מצרים בן אחד, ולזה יש 3 בנים. האחד נטל חלק אחד, שנאמר לאלה תחלק הארץ, כך ראינו בפסוק נ"ג. ואז מה עושים? חזרה נחלתן אצל אבי אביהן, וחילקו הכל בשווה. זהו שנאמר לשמות מתות אבותם ינחלו. שאחר שנטלו הבנים, חילקו לפי האבות שיצאו ממצרים. קרי, הולכים עכשיו האחד והשלושה, וחוזרים למקור. ועכשיו מתחלקים לפי המקור. ואם במקור הם שניים, אז הם מתחלקים שניים ושניים. או אחד ואחד. והשלושה האלו, הנכדים של יעקב, הבנים של שמעון, הולכים בנחלתם לפי מה שהיה אצל הסבא. כלומר, לוקחים את הנחלות בהתחלה לפי המצב הנתון. ואז חוזרים לרישום הראשוני בטאבו, וברישום הזה כתוב שבמתות אבותם יש שניים, ומחלקים את העסק לשניים. יש כאן משהו שנשמע קצת לא הוגן, כי האחד יקבל יותר ביחס ממה שיקבלו השלושה. אבל זה הפירוש של לשמות מתות אבותם. ואז הסיום. ואילו מתחילה חילקו למניין יוצאי מצרים, לא היו נוטלים אלו הארבעה אלא שני חלקים. עכשיו נטלו ארבעה חלקים. כלומר, מה קרה? אם לא היה קיים בכלל מה שיש עכשיו אצל הארבעה נכדים האלו, היינו הולכים רק לפי מניין יוצאי מצרים. אז ביוצאי מצרים יש כאן שניים, יש כאן ראובן ושמעון. כמה מגיע להם? שני חלקים. עכשיו אני אומר, מגיעים להם ארבעה חלקים. למה? כי יש כאן ארבעה נכדים, ארבעה באי הארץ, והם הגורם הקובע לכניסה ולחלוקה. אבל לפי מה תהיה החלוקה הפנימית של הארבעה האלו, לא לפי באי הארץ, אלא לפי יוצאי מצרים, חוזרים אחורה. הגמרא קוראת לזה שיטת רבי יונתן, שהיא החזרה. אני מחלק את החלוקה בארץ כשאני חוזר לקופה של סבא. מי זה סבא? יוצאי מצרים שלא זוכים להיכנס לארץ. מה בעצם מתרחש כאן בדבר שנשמע מאוד פרוזאי והלכתי ומשפטי וטכני? יש פה עולם שלם. אתה רוצה להיכנס לארץ. כשאתה נכנס לארץ, אז אתה מגלה פתאום דבר חדש. המתים יורשים את החיים. מה שעכשיו אתה עושה הוא בעצם מימוש הזכות של סבא שלא זכה להיכנס לארץ. הזכות של סבא תתממש על פי באי הארץ, אבל באי הארץ לא מממשים את הזכות של עצמם, אלא את הזכות של סבא. מתי בעצם נקבע שהארץ תחולה? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם ויצחק ויעקב שאנחנו נירש את הארץ. אתה רוצה לגלות את החלק הפרטי שלך בארץ, אתה צריך ללכת לטאבו ולראות איך אתה קשור לאברהם, יצחק ויעקב. להכניס את הקופה הפרטית שלך לקופה של אבא ולחזור ולחלק את זה למעלה. אם לראובן יש ילד אחד ולשמעון יש תשעה ילדים, אז יהיו עשרה חלקים. אבל מה תהיה צורת החלוקה? יקבעו סבא וסבא של סבא. לרב תרבה את נחלתו, למאה תמעיט את נחלתו, אבל כל העסק יהיה לשמות מתות אבותם תנחלו את זה. זהו הגורל על פי השם. זוהי שיטת חלוקת הארץ. למה הדבר הזה הוא כל כך משמעותי? כי הדבר הראשון שמתרחש אצל דור באי הארץ הוא החשק להגיע כל אחד אל גפנו ואל תאנתו. החשק להגיע כל אחד למקום שלו, ואז מופיעה הסכנה הגדולה של ההתנתקות מהיחד. ופתאום באים ומגלים לי את הדרך שבה אני מממש את הזכות המשפטית שלי. זה לא רעיון, זאת לא פילוסופיה, זאת לא מחשבה. זאת הגדרה הלכתית בדיני נחלה וירושה. אני את הזכות המשפטית שלי מממש בזיקה לקשר שיש לי אל הסבא שלי. ואין שום חשיבות בשאלה אם סבא זכה להיכנס לארץ. סבא מעולם לא ראה את הארץ. יוצאי מצרים לא ראו את ארץ ישראל מעולם. הם נולדו במצרים ומתו במדבר. זה לא הופך את הארץ הזאת לשלי יותר משלי. אני מחובר לנחלה שלי דרך סבא שלי. אבל סבא שלי יהיה מחובר לארץ דרכי. אני יורש חלקים לפי דור באי הארץ. אנחנו נקבל 10 חלקים כי יש כאן 10 נכדים. אבל החלקים יתחלקו לפי דור יוצאי מצרים. זהו מפגש הלכתי ראשון עם כניסה לארץ. הזמן קצר, אבל הסוגיה הזאת נכנסות בנות צלופחד ומבררות אותה בעומק. המפגש הזה עם הכניסה לארץ הוא מפגש עקרוני עם הבעיה של דור ואי הארץ. החשק להתנתק, החשק להיכנס כל אחד לשלו, יכול להתרחש עם הכניסה לארץ הרבה יותר ממה שהוא היה במדבר. ההיסטוריה שלנו מלמדת שבכל פעם שהיינו בחוץ, עם כל כמה שזה מוזר, הזיקה של השאיפה פנימה, תחושת האחדות הבסיסית, הייתה אולי הרבה יותר חזקה מהרגע שהגענו כבר פנימה, ופתאום אנחנו פחות חשים את הצורך. אתה נמצא בפנים, ואז באופן טבעי, כל אחד צריך את השמנת האבית הקסיטה שלו. וכשכל אחד הולך לקטע שלו ומממש את הקטע הפרטי שלו, כל הכלל נכנס לסיכון גדול מאוד. איך מתחילים הפסוקים האלה במקור 5? לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. כל המפקד כולו עסק בשני דברים. יש סך הכל של נחלה שמתחלקת לפי שבטים, אבל מתי החלוקה הזאת מתרחשת? מופיע במקור 7 הפסוקים של שמיטה, פסוקים מוכרים. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם, 6 שנים תזרע שדך, 6 שנים תזמור כרמך. באים שם חז"ל ומסבירים. מניין אתה אומר כבשו, כבשו את הארץ, אבל עוד לא חילקו למשפחות. או חילקו למשפחות, אבל עוד לא חילקו לבתי אבות. או חילקו לבתי אבות, אבל לא חילקו לכל אחד ואחד, ואין כל אחד מכיר את חלקו. מניין אתה אומר שעוד לא חייבים בשמיטה? יכול יהיו חייבים בשמיטה? זה דבר פלאי בהלכה. עם ישראל מתחייב בשמיטה רק אחרי שאחרון נוחלי הארץ מכיר את החלק שלו. זאת הלכה מדהימה. אם אתה אינך מכיר את חלקך, תלמוד לומר שדך שיהיה כל אחד ואחד מכיר שדהו, כרמך שיהיה כל אחד ואחד מכיר כרמו. אם אתה לא מכיר את הכרם הפרטית שלך, אם אתה לא מכיר את השדה הפרטית שלך, אם אין לך היכרות פרטית עם הנחלה שלך, עם ישראל עוד לא חייב בשמיטה. כלומר, מצד אחד אתה נכנס כאן למשהו כללי מאוד, ומצד שני לכל אחד יש פה את המימוש העצמי שלו בתוך העת. זאת פרשת חלוקת הארץ. חידוש של דור באי הארץ הוא הידיעה שהתפקיד שלי להיפגש עם שם השם, התפקיד שלי להיפגש עם האור האלוקי הזה שלא נמצא בגלל שדור באי הארץ זה חושך, זאת לא ההשגחה האלוקית שמופיעה בפשטות. התפקיד שלי לעשות את זה הוא לגלות את זה בעצמי. אני אקח את הנחלה הזאת, ואני אגרום לזה שסבא יזכה לנחול את הארץ. אני מרגע זה באופן אקטיבי מקיים את קיומו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה שנעשה במדבר באופן פסיבי מתחיל להיעשות עם הכניסה לארץ על ידי. אני אחראי שתהיה שמיטה בארץ ישראל. אם אני לא מכיר את הכרם שלי, את השדה שלי, אין בכלל ישראל שמיטה. אבל מהי הכרם שלי? זאת הכרם שאני קשור בה אל הסבא שלי ואל הסבא שלך ואל הסבא שלך. מהי פרשת המועדים של ספר במדבר? אני חוזר לשאלה הראשונה. אמרנו במדרש הראשון, שלא נתנו את פרשת המועדות עם הקורבנות בספר ויקרא, ושאלנו למה? הרי זה הכי מתאים. מתאים היה שבספר ויקרא יבואו הקורבנות של המועדות. הנה התשובה. לפני שעברנו את דור המדבר, לפני שעם ישראל מגיע למצב של דור באי הארץ, כל נושא קורבנות הציבור עוד בכלל לא מובן. עוד אי אפשר בכלל להיכנס למצב של קורבנות. הדרך שבה אני מתחבר אל הציבור בקורבנות, הדרך שבה הרעיון של הציבור מופיע בעולם, אני כיחיד מבטא את עצמי בתוך הציבור. הדרך הזאת תתגלה עם הכניסה לארץ. את זה אי אפשר היה להבין לפני הכניסה לארץ. על זה אי אפשר לדבר בספר ויקרא. ספר ויקרא עוסקים בסדר החיים, בשמיטה, ביובל, אז עוסקים גם בסדר השנה. אבל להבין את המשמעות של התמיד, להבין את המשמעות של קורבנות ציבור, של ראש חודש, של חגים, של סוכות, של פסח, להבין את זה כבר צריכים להיות מדור באי הארץ. את זה אומרים רגע לפני הכניסה לארץ. אי אפשר להבין בגלות, אי אפשר להבין במדבר מה פירוש ציבור. אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר לתפוס איך אני כיחיד משפיע ומושפע ושייך לציבור כולו. את זה אפשר להבין כשנכנסים לארץ. לזה התכוונו חזק. בתורת כהנים נאמרה הפרשה מפני סדרן. בספר במדבר נאמרה הפרשה מפני קורבנם. לכן פרשת התמיד שמופיעה בספר שמות קשורה רק לשבעת ימי המילואים בפרשת תצווה. היא שייכת למשהו טכני של שם. אבל להבין איך אני כל יום, בוקר וערב, בקורבן תמיד מחובר לציבור. איך כל יום לוקחים מכספי הלשכה קורבנות תמיד של ציבור, של שחר ושל בין הארבעים, ואני מחובר לזה. את זה אי אפשר להבין בחוץ. שם כל אחד ואחד רואה באופן יחידי את הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. כאן יש איזשהו חיבור כללי. שכל אחד נותן בו את החלק שלו. כשכל אחד נותן בו את החלק שלו, נוצר ציבור שמגלה את השם בעולם. בחושך, מה שנקרא דור באי הארץ, צריך להתגלות האור בטקטיקה שלו. חושך איננו פחות מהאור. חושך זאת צורת התגלות אחרת. שמתי לב תוך כדי הדברים, תופעה שנתנו עליה כבר את הדעת, אבל אולי בעקבות הדברים שאמרנו אפשר לראות בה נקודה גדולה מאוד ובה נעמוד. שני דברים בכל התורה כולה נקראים בשם מורשה. למרות שהכוונה בפסוק היא לירושה. חלק מן הפרשנים ניסו לגעת בשאלה מדוע. מה מאפיין את הדברים האלה שנקראו מור רשע? על פי מה שאמרנו עד עכשיו, אני חושב שהדבר ברור מאוד. שני הדברים נמצאים בשני פסוקים במקורות 9 ו-10. במקור 9 מופיע הפסוק לגבי ארץ ישראל שנקראה מור רשע. איפה זה נאמר? מיד בתחילת ספר שמות. בארבע הלשונות של הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני אשר. בפשטות היה צריך להיות כתוב כאן ירושה. פסוק הבא הוא תורה טיבה לנו משה מורשה קהילת יעקב. וגם פה בפשטות זאת ירושה. נדמה לי שההבדל הוא מאוד פשוט. ירושה, התפקיד שלי הוא תפקיד פסיבי. אני יכול לשבת בבית ולא לדעת משום דבר ולקבל עדכון על זה שירשתי כך וכך 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 כסף. אני לא צריך לעשות כלום. אני באופן אוטומטי יורש. אבל איך אני יורש את הארץ? עכשיו הדברים מובנים ברמה ההלכתית משפטית אפילו שלהם, לא רק ברמה העקרונית. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, איך? ונתתי אותה לכם. אברהם ויצחק ויעקב מורישים את זה לי דרכי. אני חוזר אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב וגורם לזה שהם ירשו אותה. כאן המתים יורשים את החיים. אני לא יורש פסיבי. אני יורש אקטיבי. אני צריך לפעול כדי שהארץ הזאת תהיה ירושה. אני צריך לעשות פעולה כדי שהירושה הזאת תתממש. אני לא יכול לשבת ולחכות למימושה של הירושה הזאת. לא רק במובן העקרוני, שאם אני לא אפעל כדי שהארץ הזאת תהיה בנחלתי, היא לא תהיה בנחלתי, אלא במובן ההלכתי הכי פשוט. ראובן ושמעון נוטלים ארבעה חלקים, ואז הם חוזרים אל הקופה של אברהם, יצחק ויעקב, ומחלקים את זה שוב ביניהם. כמה חלקים יקבלו אברהם, יצחק ויעקב, תלוי בכמה נכדים יפעלו כדי שיחזרו אל אברהם, יצחק ויעקב. זה הפשט מור רשע. מור רשע פירושה ירושה אקטיבית שאני פעיל בה. זאת החלוקה בין דור באי הארץ לדור יוצאים. מכאן ואילך תפקידי הוא לא להמתין באוהל ולראות את המן יורד. מכאן ואילך תפקידי הוא לרשת באופן אקטיבי את הארץ. והורשתם אותה וישבתם בה. לא וירשתם אותה. אז והורשתם אותה, יש לזה גם את המובן של להוריש אותה מפני האויב. אבל יש לזה גם את המובן של להוריש אותה לעצמי. אני זה שצריך לפעול כדי שאני אוכל להביא את הארץ הזאת על שמות מתות אבותם לידי מימוש. לפי זה כמה נפלא הדבר השני שנקרא מורשה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה לא נופלת בירושה. גם אם אתה רוצה. אתה לא יכול לשבת ולהמתין שתורה תגיע אליך. אני הוא זה שצריך לפעול כדי שתורה תגיע אליי, אבל מה קורה אז? וזה הסיב. מה קורה כשאני פועל? אז אני מפתח את מה שאמר רב אשי ואת מה שאמר רב יהודה ואת מה שאמר משה רבינו. המתים יורשים את החיים. כשאני מחובר לתורה אני לא יורש את המתים. אני מוריש למתים. אני עוסק במה שלימדוני אבותיי ומחדש באבותיי. ואבותיי מתחדשים על פי מה שאני מחדש. לכן למדו חז"ל מהפסוק הזה, שמי שיכול ללמד את תלמידו ואינו מלמדו, הרי הוא גוזלו מנחלת אבותיו. שנאמר תורתי ולנו משה מורשה קהילת יעקב. אז בדרך כלל מבינים גוזלו מנחלת אבותיו, הוא לא נותן לו ללמוד את התורה של האבות. העומק הוא הרבה יותר. הוא לא נותן לו לפעול על התקן של יש נוחלים של ירושה. הוא לא נותן למתים לרשת את החיים. האבות לא מקבלים מהבנים את מה שהבנים צריכים למלא באבות. זאת האנטיתזה, או בעברית, לא האנטיתזה, התיקון למה שיכול היה לקרות לדור באי הארץ. כשדור באי הארץ מגיע לארץ, החשק הראשון שלו הוא לממש כל אחד את עצמו בהתנתקות. ואז באים לגלות לו. הדרך שלך לגלות את עצמך היא בהתחברות. הדרך שלך לגלות את עצמך בהתקשרות לכל. מכאן ואילך אין לך פסח בפי סדר השנה ובזה זה נגמר. הפסח שלך יתגלה רק כאשר תהיה מחובר לכל הציבור בקורבן של פסח. עד שאתה מפקדני על בניי, קוד בניי עליי. אני עכשיו מפחד, זה הרגע שבו בניי יכולים לעזוב. ועכשיו קוד בניי עליי, שיגלו איך הם יכולים להיות מחוברים, גם כשעוברים מהאור לחושך. מדור יוצאי מצרים לדור באי הארץ. על הבסיס הזה, ניתן להבין את כל חלוקת הארץ, גם ברמה הכללית שלה, אבל גם ברמה המאוד מאוד פרטית, של כל אחד ואחד בישראל, במימוש העצמי שלו, ובהתחברות שלו אל הכלל. תוך הדברים האלה, נדמה לי שניתן גם להבין בעומק אחר, פרשת הנדרים ואת הפרשות האחרונות של הספר, וזה נגיע בעזרת השם בהמשך.